אנחנו חוזרים לענייננו. היום ננסה לתת איזו דוגמה מעשית השניים, איך למעשה מתבצע פה, מתבצעת הפעולה של לימוד הזכות. למה כך רחוקים? איך מתבצעת הפעולה של לימוד הזכות? פשוט ננסה להטיל את עצמנו לתוך איזשהו מציאות דמיונית אבל שכיחה, וננסה לעקוב אחרי התגובות, אחרי התגובות שלנו למציאויות האלו, ונראה אם באמת אנחנו, מתי זה נחשב שהתגובה היא לא מוזנת, מתי נחשב שהתגובה היא מוזנת. כאשר שאנחנו מדברים על איזון ואיזון, אנחנו מדברים בעיקר על האיזון שבין הרגש לשכל. כך חתמנו את שיעורנו האחרון, ואמרנו שלמעשה כל העניין של שליטה, אנחנו מדברים פה על כל נושא שלנו בעריכות, בתמצות, סליחה, בתמצות, הוא שליטה נפשית. אז אנחנו לא רוצים שנכניס פה את כל הכוחות ששייכים למשחק הזה. אנחנו באופן כללי מדברים על שכל ורגש. אנחנו מדברים, שליטה נפשית, בסופו של דבר, בסופו של דבר היא מתרחשת בעיקר, בעיקר, ביחס שבין שכל ורגש. ואמרנו, כשאנחנו מדברים על שכל ורגש, אנחנו מדברים על כך שהשכל הוא הכוח, כן? שלא יש את היכולת לראות דברים בצורה מאוזנת, בצורה משוקללת, בצורה שמביאה בחשבון היבטים שונים, כן? מבט, כן? יותר כולל, יותר מורכב, יותר הוליסטי נקרא לזה כך, יותר שלם נקרא לזה כך. לוקח בחשבון את צדדי המציאות השונים, כן? מעין איזה כוח סנהדריני כזה, כן, של 70 זקנים, שכל אחד מכיוונו מסתכל, וכך יוצא את האמת לאור. זה השכל, כאשר השכל נמצא מיטבו. אתם יודעים ששכל יכול להיות, למעשה, לא יותר, לא פחות ולא יותר מאשר חותמת גומי, כן, של הרגש, או יותר, כן, של תאבות, של יצרים, ודאי. אבל השכל, מה שאנחנו קוראים שכל של תורה, הוא שכל מפוקח. הוא שכל מפוקח שצופה על המציאות מלמעלה, ממעוף הציפור. הכוח השכלי זה לא כוח שמשוטט בתוך סמטאות החיים ורואה מטר לפניו, מטר לפניו, מטר מצידיו, מטר מאחוריו. זה כוח שהוא נמצא מעל הסמטאות ויכול להציג לנו את תמונת העיר כולה, כן? את תמונה של שדה הקרב, מה שנקרא איש האקסדרה בלשון המסילת ישרים. אותו גן מבוכה של האדם שהולך בין הקטלים, כן? זה המציאות של הרגש. האדם שהולך בין בתוך השבילים, זה בעצם ביטוי של הרגש. הרגש שרואה דברים רק במקומם, לשעתם, שמתפעל בדרך כלל לפי האימפקט הראשוני, כן? תואם, איי, טעם החיים. לא משנה שזה לא בריא, לא משנה שלא צריך את זה, לא משנה שזה מותרות, כן, רק מזיקות, כן, גם למידות וגם לגוף. לא משנה, זה טעים. המחיה, תן שתיים. זה רגש, זה כוח, שמה שאכפת לו זה ההווה. הרגש הוא מאוד מאוד הווה. דרכו לי על הרגל, איי! לא משנה, אנשים בו, אנשים ישנים בחדר, לא ישנים, זה מפריע לי מישהו, זה מביא לי מישהו, מה זה משנה? איי! אני עכשיו, דרכו לי על הרגל. השכל לוקח בחשבון כמה וכמה דברים, רגע, רגע, רגע. אם אני צעק, איי! אני רק מחמיר את מצבי, למה אני להיות כזה דרמטי? בסדר, כואב, תן ביטוי. יש מקום לזה, אבית מסוימת, תגובה טבעית, אבל לא צריך לצעוק עד לב שמיים, זה מוגזל. יש מקום להתחשב גם ברגשות של אנשים מסביבי, לא להבהיל אותם יותר למידה. זה חשבונות שכליים. כמו שאתם רואים, הם לא חשבונות טכניים. השכל לוקח בחשבון גם חשבונות מוסריים. האם זה יפריע לזולת, לא יפריע לזולת. למה אני צועק חזק, למה אני מבטא את זה בהיסטריה? זה לא בריא, זה מרגיל אותי להגיב בפאניקה על דברים. כן? זאת אומרת, השכל, ההיבטים שלו, כן? ההיבטים, הייתי אומר, היבטי הפתרון שלו הם היבטים טכניים ששייכים לחשבון של בנייה, של יצירה, של פתרון. הם היבטים נפשיים ומוסריים. כן? מוסריים. זה שכל. זה נקרא שכל. שהשכל הוא לא נגוע על ידי מידות רעות וכל מיני מראים בשיל. זה משפטו שהוא מוציא. יש בזה מדרגות. יש שופט, יש שופטים, יש, כן. יש בתי דין של יושבים שם אנשים יותר צדיקים, יש בתי דין של אנשים קצת פחות אולי, כן? אבל יש מדרגות בשכל, יש מדרגות. לא נלך לכל פוסק על כל שאלה. יש פוסק שנשאל אותו שאלות פשוטות, רוצים לדעת משהו לציצית, אני יודע, פסול קשר, נשאל אותו. חזקה עליו שלמד את הסעיף הזה בשולחן ארוך. אבל שאלות אחרות לא נשאל אותו, מכיוון ששכלו לא מגיע, כן, עד אותו, כן, מבט שלוקח בחשבון, גם סוגיות מורכבות ורגישות, כמו הסוגיה, כן, המסוימת, שנתגלגלה לפתחנו. ומישהו אחר, אנחנו כן נשאל, הוא יתרומם בשכלו, בצדקותו, במידותיו, שכלו הרבה יותר משוחרר, הרבה יותר עליון, הרבה יותר קדוש, בסדר למה. אבל זה קנה המידה. זה קנה המידה. אם כן, שאנחנו מדברים על שליטה נפשית, אנחנו מדברים על היחס שבין השכל לרגש. כן? זה בעצם הבחינה העיקרית שאותה אנחנו צריכים לשקול. כמובן, כדי, כמו שאמרתי, כדי להבטיח ששכלנו יוכל לפעול במיטבו, ששכלנו יוכל לפעול במיטבו, אנחנו צריכים לראות שמתקיימים מירב התנאים. מירב התנאים, גם התנאים החיצוניים, גם התנאים הנפשיים, כן? מירב התנאים שהשכל יוכל לפעול לפעולתו. 48 דרכים התורה נקנית, ככלל, אמרו לנו חז"ל, 48 דרכים התורה נקנית. כן? מה זאת אומרת התורה נקנית? תראו שדבר, 48 הדרכים האלו בעצם משחררים את השכל הנפעל, זה השכל שלנו, להתחבר עם השכל הפועל. זה השכל של הבורא שפועל עלינו. כלומר, חוכמה אלוקית יורדת אלינו דרך התורה, היא פוגשת את הלומד. עכשיו, כדי שהלומד יוכל להיפגש עם חוכמה אלוקית, הוא לא יכול לבוא עכשיו עם האבק שברגליו. הוא צריך שתהיה חוליה מקשרת בינו לבין חוכמת הבורא. מה זה חוליה מקשרת? זה השכל. איך אני משחרר את השכל למפגש המופלא הזה עם שכל של תורה? יש 48 דרכים, מוח. זה מה שמשלים את המוח. כן? זה פלפול לתלמידים. כן? פלפול, בידי הפלפול, מתחדד את השמועה. אנחנו בעצם משחיזים את השכל יותר, כלשונו של רבי ישראל מסלן, של ידי לימוד הגמרא, אפילו בפלפול באלמה, על ידי זה אנחנו משחיזים את הסכין, זה נקרא שכל. ככל ששכלנו יותר מחודד, כך אנחנו יכולים לדון בדברים יותר דקים, יותר עדינים, בחילוקי מצבים, קושיות וכן הלאה, סתירות, יישובים, מוקימתות. ככל שהשכל יותר דק, יש לנו יכולת יותר להתבונן ולשפוט בצדק מצבים חלוקים, מסופקים, מורכבים וכן הלאה. פלפול לתלמידים. Okay. עריכת שפתיים. אדם שמוציא בשפתיו, הממשות של הדיבור, ככל שהדיבור יותר חתוך, כן? ככה המחשבות מתלבשות, הרי הדיבור זה מעשה, חיתוך שפתיים, הווי מעשה. ברגע שהמחשבה היא מתלבשת בחיתוך שפתיים, המחשבה יותר ברורה למי שהוגה אותה. מכיוון שהיא יותר ברורה, יש לה כוח חיים, כי כרגע מתלבשת גם בכלי מעשי. ממצב מופשט ארטילאי, עכשיו היא מתלבשת, בכלי מאוד דק, אמנם זה נקרא דיבור, אבל ההתלבשות הזו היא כבר הופכת למחשבה על דבר חי יותר. זה בדי, אז ברגע שהשכל מתלבש מחשבה, ברגע שהמחשבה בדיבור, ברגע שהמחשבה מתלבש בדיבור, כן? היא יותר פעילה, היא יותר מובנת למדבר עצמו. השכל הזה יותר פעיל. כן? דבר ברור. וכל אחד מהתנאים שתראו שמה, הוא שייך או למחלקה של התנאים הפיזיים, כן? מיעוט אכילה, מיעוט שתייה, וכו', או נפשיים, כן? או רוחנים. שלוש מחלקות, 48 דרכים. אבל זה מה שמאפשר, בעצם 48 דרכים, זה בעצם הכלי שבתוכו השכל הנפעל, הוא יכול כרגע, כחתן לקראת קלה, לצאת לקראת השכל האלוקי. לשכל האלוקי שבתורה. אז דברי תורה, זה נקרא הערב דברי תורתך בפינו. אז דברי תורה מתערבבים בפינו. ואז אתה מרגיש שאתה מגלגל תחת לשון דבש וחלב, תחת לשונך. אז אתה באמת מרגיש שהתורה שנמצאת בתוך הפה שלך היא תורת אמת. תורת אמת הייתה בפיו. מה שאין כן, שאתה דן בתורה, בשכל רופס, בשכל נמוך, כן? בשכל שהוא מושפע יתר על המידה. ממידות מקולקלות, ומעייפות, ומדאגות. כן? כמו אדם שהוא חולה בגופו. אדם לא מרגיש טוב, כואבת לו הבטן. יכול ללמד תורה, אני שואל אתכם. איפה השכל שלא נמצא עכשיו? השכל לא יכול להתרומם. כי השכל הוא תלוי בכל המציאות הנפשית והפיזית שלנו. כן? כמו שאמרנו, במהירה ומיטב התנאים הפיזיים, נפשיים ורוחניים, רק מתוך כך, מתוך התנאים האלו, הוא צץ ועולה ומסוגל למלא תפקידו בשלימות. אז מה כבר משקולה? כן? מה כבר משקולו של לימוד תורה שנעשה בחסרון התנאים האלו, או לפחות החשובים שבהם? שאדם יושב כאילם, לא יפתח פי ולומד תורה. זה לא, המחשבה לא מתגבשת, היא לא נולדת, היא נשארת עוברית. האדם לא זוכה בכלל שהעולם הפנימי שלו יעשה דרכו החוצה. זה נשאר מאוד יולי, מאוד מופשט, מאוד ארטילאי, מחוץ לעולם. זה מחוץ, זה לא עושה רושם. אז לפחות, איזה חיתוך שפתיים כלשהו, אני יודע מה, כן, אני תולכה קצת. קצת משהו כזה, גם טוב, גם טוב. אבל שהוא לא דרוך, והוא נמרח כזה, משתכל על הדעת. זה לא, זה לא זה. אין לשכל את התנאים. כן? להתגבש. כן? ולהציג את התובנות שלו בצורה, כן? בצורה שמציגה חשבון עולם. זאת אומרת, קשה. צריך להבין, כל שורה שכתובה פה בספר, זה בעצם שיפוטיות של המציאות. זה שיפוטיות של תורה. אבל אם אתה לא קולט אותה, אם השכל שלך רופס וחלוש ונקבי, תש כוחו כנקבה, הוא לא יכול לקלוט את משפטי האלוקים שנמצאים כאן. אז אתה לומד דבר מסוים, למרות שהדבר המסוים הזה הוא תמרור. צריך להבין, כל דבר שכתוב בספרי הקודש, כל משפט, הוא בעצם תשובה לשאלה. חד וחלק. זה הכל תשובות לשאלות. אם אנחנו לוקחים משפט אחד קצר, ואנחנו באמת בשכל מהיר, מסתכלים בו, אנחנו מגלים שהוא מהווה תשובה לפעמים ל-20% מהשאלות של החיים שלנו. זה נשמע מוזר. כן? אנחנו יכולים לשבת פה ללמוד 8 שעות, ועדיין להמשיך לשאול שאלות. אז מה עושים? מה, אתה לא קראת 8 שעות מה עושים? לא קראת 8 מה עושים? מה, אתה לא שמת לב שהרב אמר לך את זה בראות התשובה בפרק י' פסקה א'? לא ראית בשורה הראשונה שהוא נותן לך תשובה ל-20% מהשאלות שלך? וזה לא שאלות קטנות. זה לא שאלות בורג. זה שאלות הרות עולם לפעמים. אבל איך לא שמתי לב שזה תשובה לשאלה? כי השכל שלי אין לו צוות. אין לו צוות. אין לו, הוא לא תופס בדבר. הוא לא מצליח להוציא את ההרמונים מתוך האש. הוא לא מצליח, לא מצליח. כשאתה קורא רשי, הרי רשי זה בעצם תשובות לשאלות. תסתכלו על פרשני רשי, מסבירים מה היה קשה לרשי. זאת אומרת, שדברי רשי אין תשובה לשאלה. אתה רואה את השאלה? אם אתה לא רואה את השאלה, אז למה שתבין את התשובה או את המשמעות של התשובה? אז דברי רשי נשארים בעיניך דברי חוכמה. זה לא דברי חוכמה, זה משפט. זה תשובה. חשוב להבין את הנקודה הזו. מה שרוצה לומר, ברגע שהשכל הוא רופס, לימוד התורה, הייתי אומר, לא רוצה להגיד חודל, לא רוצה להגיד חודל, מפסיק להיות. אבל לימוד התורה, הכוח המסקני של הלימוד, הוא נחלש. ואז השכל לא יכול לבצע את פעולתו, כי הרי אמרנו, מה התפקידו של השכל? להיות מסוגל לשפוט את מצבי החיים על פי דרכה של תורה, ובזה בעצם לעמוד חוצץ אל מול הרגש הנמוך שיונק בעיקרו מדמיונות לא מבוררים וממידות בלגניות לא בריאות ומתאבות ויצא הרבה פעמים תאבות, כן? לפעמים זה לא, 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 לא כל הרגשות הם רגשות רעים. יש גם רגשות נחמדים וטובים, יש רגשות בינוניים, אבל אנחנו לא יכולים לשפוט את המציאות של החיים שלנו על פי רגשות בינוניים. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לומר לעצמנו, עמדו ואשמעה מה יאמר השם. אנחנו צריכים לכרות אוזניים. אוזניים קרית לי. זבח ועולה לא ביקשתי. אנחנו צריכים לדעת לכרות אוזניים ולשמוע מה השם אומר. דרך תורתו, דרך חכמיו, גם דרך המציאות. דיברנו על זה. שהמציאות כולה היא בעצם דיבור אלוקי אלינו. כל אחד מהפרצופים פה, כל אחד מהמסה האישיותית שלו, במפגש שלנו איתו, הוא מספר לנו משהו. הוא פונה אלינו, הוא מבקש מאיתנו לפענח משהו, ללמוד משהו מהמציאות שלו, מהדיבור, מההתנהגות, כן? בכלל מהאינטראקציה שיש ביני לבינו, מעצם עובדה שחשתי בו, שהוא חלף בסביבתי, הפרפר, הנה, אה, מה אתה עושה, הפרפר? הוא בא לספר לי משהו, אבל איפה אני נמצא, זו שאלה. אם כואבת לי הבטן, הוא כואב לי הראש, אני סתם עצבני, הפרפר הזה לא אומר לי שום דבר, אולי אפילו אני אתן לו איזה מכה וירמוס אותו. שום דבר. מה המשקל שלו בכלל? אין? אבל אם השכל הוא לא, במצב הזה אין לו יכולת לעמוד מול עצת הילדים, מול השיפוטיות הרגשית, זה נקרא עצת הילדים. עצת הילדים, שיחת הילדים, עצת הילדים, זו שיחה רגשית. והיא נמוכה, ולא רק שהיא לא פותרת בעיות, היא מוסיפה סיבוכים. השפה הרגשית, השיפוטיות הרגשית, היא מסבכת אותנו על פי רוב. היא לא פותרת דברים. תראו מה שרב כותב על הפסוק, תורת השם תמימה, מחכימת פתי. מה זאת אומרת מחכימת פתי? אומר הרב, אתם יודעים איך בן אדם נעשה פתי? מהניסיון שלו להבין את האמת מבלי תורה. אז כל כמה שהוא מוסיף חוכמה, אומר הרב, הוא מוסיף טיפשות. דבר מעניין. ככל שאתה מנסה להבין את האמת ומסתמך רק על הרגשות שלך ועל השכל שלך שמוטבע בתוך החומר, המסקנות שלך, ככל שאתה יודע יותר, אתה יודע פחות. אתה יותר מסתבך בשקר. דבר מעניין. אם יש לך חשיבה ישרה, זה כבר סיפור אחר. אברהם אבינו היה משוטט בחוכמה, כן? הרבה הרבה שנים משוטט בחוכמה. היה לו שכל ישר. הוא ידע להסיק מסקנות, מהמאוחר אל המוקדם, ללכת מהענפים לשורש. הוא ידע להתבונן בתופעות, התבוננות מדעית, להגיע בדרך של חקירה נכונה, מהענף אל השורש, להגדיר את התופעה, להבין אותה, איפה היא מתחילה, איפה היא נגמרת. משם הוא טיפס לרמה הרוחנית הנפשית, הבין תהליכים בתוך הנפש, איך נוצר כעס, איך נוצרת קינה, בשכל ישר. אבל חכמי המוסר אומרים, רבי יונז'ר, רבי שמחה זיסל, שעד שלא נאמר לו לך לך, אפילו עם כל מה שאמרנו כרגע לאברהם אבינו, עד שלא נאמר לו לך לך, כל המסקנות שהוא השיג בשכלו הישר, שצריך ללכת לאיזה ארץ רוחנית, כאפס וכאין, לעומת האמירה של הקדוש ברוך הוא, לך לך אל הארץ אשר רגע. או בשלו של רבי שמחה זיסל, הוא קורא לזה, מרגע הלך לך, עד הלך לך, אברהם אבינו היה פילוסוף. מרגע הלך לך, הוא נהפך לנביא. אם אנחנו מבינים מה זאת אומרת לעבור מפילוסוף לנביא, אז נבין את המשמעות של הדברים שאמר רבי שמחה זיסל. אבל ברגע שהדיבור האלוקי אומר לך לך, כל כיוון החקירה של אברהם אבינו מקבל ודאות, חותמת אחרת, עומק אחר, קדושה אחרת, רמת אמת אחרת. למרות שהוא הגיע לזה לכאורה, כמו שאומר ספורנה. שראה אותו ראה הקדוש ברוך הוא את אברהם מחפש את הארץ הרוחנית ואמר לו לך לך מחפש, אתם יודעים, מחפש הולך קצת, יוצא מ יוצא מ מחרן, יוצא מ רם נהרה, מיור כסדים הולך לחרן, מגשש, מגשש מגשש, אבל מה זה לעומת ההגד האלוקי? מה זה לעומת ההגד האלוקי? כן, זה מה שרצינו לומר בעניין הזה. אז אומר, שם הרב, תורת השם תמימה מחכימת פתי. מי זה הפתי הזה? זה אותו אדם שבעצם סבר עוד ועוד טעויות, עוד ועוד טיפשויות, כן? כתוצאה מזה שהוא השתמש רק בשכלו שלו. תורת השם תמימה מחכימת פתי. בגלל תמימותה, כן? בגלל שלימותה, לכן כל מה שאנחנו עוסקים בה, אנחנו יותר פותחים את עינינו. בהתהלכך, התנחך, בשוכבך, הייתי קיצך. כן. ועכשיו רוצה לראות, באמת לתת איזושהי דוגמה להתרחשות מעשית, אחת מיני רבות. ואנחנו נבחון באמצעות ההתרחשות הזו, אנחנו נבחון את התגובות הרגשיות מול התגובות השכליות. כן? וננסה לעבור תהליך של ריפוי ושיקום היחס, כן? מיחס נמוך, רגשי, מתלהם, ספונטני, מטופש, לא מוסרי, כן? ליחס שכלי, מוסרי, בונה, שגורם למצב לסגשג. אפילו מערכת מורכבת כמו זו שאנחנו נציג. וזה רק דוגמה אחת. אבל מזה, תן לך חכם, ויחכם עוד, כל אחד יכול להבין בעצמו. נתאר לעצמנו דוגמה. זה יכול לקרות, להתרחש בבית שבו יש אבא ואמא, כן? ויש גם ילדים. ונגיד שאבא, כן, הוא יושב ולומד. אבא יושב ולומד תורה. הוא חזר מהכולל, גמר ארוחת ערב, יש לו חדר לימוד, הוא פותח את הגמרא ועושה חזרה לחומר הנלמד. מאוד חשוב לעשות חזרה לקראת השיעור מחר ב-8 בבוקר. כן, הוא סוגר את חדרו, כולו שוקע בתוך הלימוד. ומרגע זה, הציפייה שלו כמובן, ששום דבר לא יפריע את מנוחתו. זה מאוד טבעי, זה מאוד רגשי גם אגב. כן? כרגע הוא מאוד קשור לפעולה שהוא עושה. באופן טבעי, הממד האנוכי הוא גורם לרגש להגן על האינטרס. הרגש מגן על האינטרס האנוכי שלי. הוא עוטף, כן? הוא עוטף אותי. עכשיו אני נמצא במצב שאני מצפה שלא יפריעו לי. לא יפריעו לי. תכף נראה איך אדם יכול להגיב מתוך מצב כזה, כאשר כן מפריעים לו. אבל זה מצבו של האב, של אב המשפחה. יושב בחדרו, אחרי ארוחת ערב, יושב ולומד וחוזר על השיעור. בצד השני, מה עושה האישה? היא בכיור הכלים, צוללת במים אדירים, יש 8 או 7 ילדים, סיימו לאכול ארוחה בשרית, עם צלחות חרסינה, כן, סכום, ועכשיו היא מתחילה לנקות. את הכלים, לשטוף, לסבן, כלי אחר כלי, לשים במתקן. זה מה שעושה האמא. תשקוע בתוך מלאכתה. מה היא בדיוק חושבת? אולי ננסה להבין תכף מה היא בדיוק חושבת, אבל היא שקועה במלאכתה. אם כן, הוא בזווית זו, היא בזווית אחרת. בזירה השלישית, הילדים. מה עושים הילדים? השעה 6:30 בערב נאמר, זה כמעט קצה גבול היום, זה זמן שבדרך כלל ילדים הם מאוד מאוד עייפים, בדרך כלל, אלה שלא נרדמו עדיין, הם עייפים, אבל אצל ילדים יש איזה מין נטייה כזו, עד הרגע, לא הולך לישון, זאת אומרת, למשוך עוד ועוד, כי הם אוהבים את החיים, הם אוהבים להיות בעניינים, כל מקום שיש בו גירוי, שיש בו אפשרות, אולי, כן, לשפר את מעמדך בתוך, כן, בתוך הקבוצה של ילדי המשפחה, בקיצור, יש דברים מעניינים, אבא, אמא, מדברים, פה ש... יש כל מיני, יש דברים מעניינים, יש מקוצה, יש תחרות, יש כל... זה דבר מעניין, אז למרות שאתה עייף, אתה דוחה את העייפות ונשאר בתמונה, אבל בדרך כלל, ילדים עייפים הם ילדים קושים. זה כנראה איזה משהו במוח, יש איזה, במוח קורה משהו, איזה הורמון או איזה משהו, כן? שאדם הוא עייף, הוא בכלל, אדם מבוגר בכלל, מסוכן. אבל ילדים עייפים הם ילדים שמאבדים את הדעת. הם מתחילים לעשות שטויות, מתחילים להרביץ אחד לשני, מתחילים לבכות בלי שום סיבה. זה לא נעים. רעש והמולה. וכל אחד, כן, בהיררכיה, בין 4, בין 5, 6, כל אחד באופן המיוחד, כן, שהוא מבטא את העייפות שלו. זו הזירה שיש לפנינו. אבא יושב לו בשלווה, אמא שוטפת כלים, והילדים סיסו ושמחו. והכל נשמע בית פרעו, רעש גדול והמולה עצומה. נו, אז אמא, איכשהו יש במילה רעש של הכלים, אז עוד קצת רעש של הילדים. נו, מילה. אבל האבא בלגן. הרעש הזה מוציא אותו מדעתו. ואז יושב לו האבא, עכשיו נבדוק איך האבא מתמודד עם הדבר הזה. כן? אנחנו נבדוק את התגובה הרגשית, אנחנו נבדוק את התגובה השכלית. האבא עכשיו שומע את הרעש של הילדים, ושום דבר לא נעשה. הם צועקים, צועקים כבר 10 דקות. עכשיו, הוא יודע שאשתו נמצאת שם. מילא הוא סגור בתוך החדר, ולן בעומקה של הלכה, מי בכלל יעיז להפריע, ושעה שאמר הקדוש ברוך הוא נוכי השם אלוקיך, עוף לא צייץ, עוף לא פרח, שור לא גאה, דגים לא פיזזו, עכשיו אני יושב, לן בעומקה של תורה, מי יפריע? אסור להפריע. אבל רגע, רגע, רק שנייה. אבל היא נמצאת במטבח, אשתי, והיא רואה את כל ההמולה הזו, והיא לא עושה דבר? מה זה? מה זה? עם מי התחתנתי? היא בטלנית. יותר מזה, היא רוצה שאני אבין מעצמי שאולי אני צריך לטפל בעניין. למה שהיא תטפל בעניין? הרגע הוא לא גמר. במסע ההרג הוא גם מגיע לילדים. הילדים האלו הם כל כך לא ממושמעים. איזה רע שהם עושים. צועקים ומפריעים. ודווקא בשעה שאני לומד, זה יותר חמור. מלא הוא מפריעים לשחק 6-6. אבל כשאני לומד תוכה, הם מפריעים. בקיצור, הוא חרץ, א', את משפטו שלו. איך הוא מתייחס אל עצמו? איך הוא מתייחס לעצמו? קדוש מעונה. רחמנות עצמית. מפריעים לי, מציקים לי, כן? קרים את הרגשה הזו שלי, כן? מה רוצים ממני? למה עושים לי את זה? אני סיר לזזל, אני קדוש מעונה. מה שנותר זה רק לצלוב אותי. כדי שתרבות שלמה תתבסס על האומללות והאיסורים שלי. אני כל כך אומלל. זה יכול לחלחל התחושה הזו לתוך הנפש. קדוש מעונה זה אדם שבעצם מנתח את המציאות כמתנגשת בו בלי סיבה מוצדקת. מה רוצים ממני? מה רוצים ממני? ככה הוא שופט את עצמו. כי קדוש מעונה, רחמים עצמיהם. את אשתו הוא שופט, כי אישה לא יעילה, לא רגישה, אולי אפילו נקמנית, שרוצה שאני בעצם אפתח את הדלת ויגיד בטובי לסגור את הגמרא, לא מבינה מה זה ערכה של תורה, ואני אטפל בילדים האלו. כן? זה מה שאומר לאישה, ולילדים, ולגן. לא ממושמעים, לא מחונכים, בטח, האמא שלהם נמצא אתם רוב היום. מה היא עושה איתם? קודם לחנך אותם. כן. לא עושה שום דבר? זה שלושת המשפטים שהוא חורץ. כולם מוקדם הוא ברגש. זה הרגש האנוכי שלא מסוגל להבין אמת כוללת. כלומר, לא מסוגל להבין שיש צדק בעולם, כן, או שיש מישהו נוסף צודק חוץ ממני. זה הרגש. הרגש תמיד הוא מחפש לתת, להעניק לנו את ההנאות האישיות שלנו, שלנו יהיה נחמד, שאנחנו נשיג העיקר את המנה העיקרית, שאנחנו, כן, נרגיש טוב. מה זה אכפת לי כרגע אחרים? אחרים מרגישים כך או אחרת? לא אכפת לי. לא אכפת לי. ועד הרבה אין לי שום בעיה לראות באחרים, אפילו גורמים שעוינים את התחושה הטובה שלי, אני אמא שלי, את האינטרס שלי. ברגע שהם לא מספקים לי את הציפייה שלי, אז הם נשפטים בפלילי. זה האישה והילדים. האישה והילדים. כן? זה כמובן מוקצן, שימו לב. זה ודאי שהוא לא יגיד את זה. ייתכן שהוא רק חושב את זה בתוך תוכו. הוא לא יגיד את זה. אבל חייבים להודות על האמת. אנחנו צריכים לדעת מה קורה בפנים, אנחנו צריכים למלל את הרגשות. כן? צריכים למלל את הרגשות. שאתה מקנה במישהו. זה ודאי שאתה לא אומר שימות. אבל אולי בתוך הלב אתה אומר זה. אולי בתוך הלב אתה אומר זה. אולי פה בפנים. אתה לא בדיוק מאחל לו עד 120. אז ודאי שבפה אתה לא תגיד את זה. לא, אתה לא טמבל כדי להגיד את זה. מה, אתה תגלה את כנולך לעיני כל? אבל במסתרים, מי יודע מה אתה אומר? מי יודע מה אתה מאחל לאותו בר פלוגתא, או לאותו בן אומנות שלך, שאתה מתקנה ושונא אותו? מי יודע מה אתה אומר? אתה צריך פה המון המון כינות. אבל קרוב לוודאי, כן, שהדיאלוג הזה שדיברנו עכשיו, של האב כלפי הסביבה, הוא מציאותי מאוד, ברמה כזו או אחרת. והאימא, באותו זמן, גם היא עוסקת במשפטים שלה. עוסקת במשפטים שלה. יש לה גם מה לומר על הילדים, ויש לה מה לומר על הבעל, כן? שהוא לא רגיש, ולא מתחשב, ואני תקועה איתו, ואם התחתנתי, וצפו לי עוד עשרות שנים, כן? שבעצם הוא יישב אדיש בקרן זווית, ואני אצטרך לנהל את כל המערכות פה. מה קורה כאן? קורה כאן. גם זה אפשרות. אלו תגובות רגשיות קלאסיות. עכשיו, התגובות השכליות הן שונות. התגובות השכליות הן מבוססות על העיקרון שקרוי בלשון חז"ל לימוד זכות. מה זה לימוד זכות בעצם? לימוד זכות, נקודת המוצא שלו, שאנשים הם לא רואים דווקא. ההפך מלימוד זכות זה לייחס לאנשים כוונות שליליות, אבל לא סתם שליליות, אלא הוא דווקא עושה לי. כל הדווקאות זה תכונה מסוכנת ביותר, כי מה היא גורסת? שאדם עושה את מה שהוא עושה בגלל שהוא רע. הוא רע בעצם. המלאק, ראשית גויים המלאק, למלאק אומרים, כן? הוא תקף את ישראל, אתה, כן? איך אתה שמע? ואתה איה ויגיע, כן? בדרך, אשר קרחה בדרך, ואתה עייף. כן? ולא ירא אלוקים. זאת אומרת, אומרים הפרשנים, ראיתי בחלק מפרשנים, שזה בא בעצם לעקוב ולזהות את המניע של המלאק לתקוף. אין להמלאק, המלבי אומר את זה, אין להמלאק סיבה נראית לעין לתקוף. אין פה סכסוך גבולות, אתה בדרך, אתה לא חזק ומאיים, אתה עייף. אין לו סיבה מסתברת, הגיונית לתקוף. אז למה הוא תוקף? כי הוא רע בעצם. הוא רע בעצם. זה נקרא דווקא. אבל מה אתה רוצה ממני? היהודים מאז ומתמיד, כן? בניסיונם לעמוד מול שונאיהם בגלות, ניסו לשכנע אלפי פעמים את הצוררים הגדולים. אבל מה אתה רוצה ממני? אני גרמני טוב. אתה יודע מה? אני אפילו מוכן להמיר את דתי. מה אני... או שאפילו אם הוא יהודי גאה, אבל אני רופא שאוהב את גרמניה. אני באמת אוהב כל כך את המדינה שלי. אני עושה למען... את מי זה מעניין בכלל? דווקא. זה לא משנה מה אתה. אין פה שום מקום לטיעון. דווקא. עכשיו, ברגע שאנחנו לוקחים את התכונה הדווקאית למערכות יחסים, לוקחים את התכונה הדווקאית למערכות יחסים שבין אדם לחברו, מבלי מייסים אנחנו מעוררים את הכוח העמלקי שבתוכנו. ברגע שאני רואה התנהגות של אדם, ואני באופן מפתיע בוחר להפליל אותו, ולא למצוא לו זכות, אני לאט, לאט, מגיע למצב שבו אני אומר, הוא עשה את מה שהוא עשה בגלל שהוא רע בעצם. לא במקרה. לא התחלק לו מה היה לכוס. לא. פשוט זרק אותו בכוונה. אני לא מוצא לו שום סיבה של פטור או נסיבות מקלות. אני בעצם טוען שהחלק הרע שבו השתלט לחלוטין ולא נותר מאומה מהחלק הטוב. זה דבר מעניין. עכשיו, התהליך שדיברנו עליו כאן, שמתחיל באמת בשיפוט שלילי של האם ושל הילדים, אם לא שולטים בו, הוא יכול להגיע למצב שבו הילד הזה נתפס בעיני האב כרשע קטן. איך אמר לי אחד האבות? הילדים זה חיות פרא קטנות. אין ילד רע, יש ילד שרע לו. צריך לברר מאיפה נובעת ההתנהגות שלו. אבל הנחת היסוד, שזה העניין של לימוד זכות, שקודם כל האדם ביסודו הוא טוב, וכל ההופעות השליליות שאנחנו רואים, זה בעצם שגגה. זה בעצם חוסר יכולת לבטא, כן, מה שנקרא, כוונתך רצויה, אך מעשיך לא רצויים. נכון שמעשים לא רצויים יכולים לא, יכול להוליד הרבה עבודה זרה בעולם, כן? הרבה עבודה זרה. אבל על מה זה יושב? על איזה יסוד? הוא עובד עבודה זרה נוראה, מרקוליס, בעל פור. אבל למה הוא עושה את זה? הוא פשוט לא מצא את הדרך לבטא את האמונה שלו באלוקים. אז אני אקח אותו לתוך אוהלי. חצו רגליכם, ישענו תחת העץ, ואנחנו נעשה מסע שבסופו יאמר הנפש אשר עשו בחרן. הכנסנו את המכונית הזו אל תוך המוסך, יצא אחרי יומיים, אי אפשר להכיר את המכונית הזו. השלדה נשארה אותה שלדה, אבל כל השאר מסביב, פילה פלאים, יוצא מגדר רגיל, ערכה עלה בשוב בעשרות אלפי דולרים. הייתה שווה בדיוק שקל, עכשיו היא שווה 500,000 שקל. אחרי הטיפול הזה, צפייה, מתיחה, החלפת אביזרים, השמשה של אביזרים אחרים, המכונים, ברור, כסף מלא. זה עניין של מוסחות. אז לעומת התהליך הזה שדיברנו עליו כאן, של האב והאם, עכשיו נראה איך אנחנו יכולים לנתח את המאורה, באופן אמיתי. לימוד זכות זה לא שקר, זה לא אשליה, זה לא הונאה עצמית. אדרבה, זה ההבנה היותר נכונה של חוקי הנפש האנושית, או חוקי המציאות בכלל. חוקי המציאות בכלל, כן? שהתשובה, או כוח התשובה, הוא בעצם פועל תמיד בתוך הנפשות. ואנשים באמת רוצים טוב. באמת רוצים טוב. וראשו של עשיו קבור במערת המכפלה. אפילו ראשו של עשיו, למרות כל מעשיו, למרות כל הבחירות הרעות שלו, והרדיפות הנוראות שרודות אחרינו מהלך כל ההיסטוריה כולה, ראשו קבור במערת המכפלה. זה היסוד של לימוד זכות. אז מה האפשרות עכשיו לבוא ולהתייחס פה אל האירוע הזה בצורה שונה? מה אתם אומרים? מה יכול להגיד האבא על האמא? מה אתם אומרים? תרגיל. נגיד שזה אתם. אולי נכנסתם מספיק לתוך התמונה כדי לנסות בעצם לעשות פה איזו סימולציה. אנחנו עכשיו על הכביש. כן? נכון, זה רק וירטואלי, אבל אנחנו על הכביש. כן? תסתכלו כאילו עכשיו אנחנו נוסעים על איזשהו כביש דמיוני, כן? ממש עם הרעשים, עם הקולות והרכבים מימין ומשמאל, ואנחנו צריכים לתת מענה על המצב. מה יגיד השכל? כן.
אם נסתכל עליה בלימוד זכות, אני לא אומר לי דווקא אישה רעה, אישה טובה בדרך כלל והכל, אבל יכול להסתכל עליה, אני טועה. אני חושבת שמה שהיא עושה עכשיו זה יותר חשוב, ואני אמור לסבור את הספרים. ואני אומר, הוא יכול ללמד זכות, להגיד שאישה טובה אני איתה, אבל עדיין, שיהיה לו איזה קושי. מה שהיא עושה.
שיהיה לו איזה קושי.
למה מיד לקחת את זה למקום שהוא חושב שהיא עושה לו דווקא?
כן, אז אתה אומר, אישה טובה בדרך כלל, ועכשיו היא טועה. מיד. ועכשיו היא טועה. זאת אומרת, זה, אתה אומר, שיפוטיות, זה שיפוטיות שכלית, בריאה.
לא, אבל זה נכון. אני רק אומר שלמה יש את המקום הכי רחוק
שלהגיד
שהיא
רואה דווקא.
זה עושה
מעשים רעים. אז זה כבר שיפור. מה שאתה מציע זה בהחלט שיפור. בסדר גמור. יש עוד רעיון? כן, טועה.
תשמע, תלוי איך מחנכים את הילדים.
מה?
אבא מחנך את הבן, אז הבית יוצאים מתוקנים, גודלים מתוקה, בנים גודלים בצורה נכונה. אם האבא לא מחנך את הזה, אז הם יהיו גדולים, יש לו מה שרוצים.
אז אתה בכלל אומר פה משהו ממש מרחיק לכת. אתה אומר, לא רק שהוא לא יכול לבוא בטענות לאמא,
לא יכול לבוא לשם, כי האבא מחנך.
אלא באמת, איפה המשקל שלו? שמע בני, הוא שר אביך. איפה הדמות של האב, הכבוד, שכאשר רק יודעים שהוא בתוך הבית, אפילו שהוא לא בבית, יודעים שהוא נמצא בעולם איפשהו, רק מזה כבר הם צריכים להתנהג כמו שצריך ולא לעשות רעש ולא להפריע. אז אתה בא בתנות לאמא? איפה המשקל שלך? מה אתה פה נמצא בשביל ללמוד גמרא? אתה אבי המשפחה, אתה הדמות שמשרה לילדים כבוד של תורה, אז מה אתה בא בתנות אליה? נפלא. כן, זה מרחיק לכם, אבל זה יפה, זה רעיון יפה, לא חשבתי עליהם, כן, כן.
האמת שיש לי קושי עם כל הסימולציה הזאת, כן, שטוב זה דבר יחסי לכל אדם ואדם. יש אדם שבשבילו הטוב זה לשבת ללמוד, ויש אדם שבשבילו הטוב זה לעשות את הכלים במטבח. עכשיו, אם זה מתנגש בצורה כזאת חזיתית וקשה, אז יש פה אי הבנה שזה רק הסימפטום, המחלה היא הרבה רצינית. אבל אם, כאילו, אם הם התחתנו, בטח יש להם איזשהו טוב משותף שהיא מוכנה להקריב את עצמה בשביל שהוא ילמד את החצי שעה הזאת בערב, נאמר. אז הטוב הזה הוא משותף, אבל אם הטוב הזה הוא לא משותף, זה רק עניין של זמן עד שהכל יתפוצל.
עוד הבנה. האישה יכולה לבוא ולומר, זכיתי ללמוד להתחתן עם בן תורה. בדרך כלל הוא משחק עם הילדים, בדרך כלל הוא מתייחס אליהם, אבל זה זמן הלימוד הקבוע שלו. אני שמחה שאני יכולה לאפשר ולפנות אותו ללמוד תורה, שזה הדבר המרכזי בחיים, זה דבר חשוב, אין כמותו חשוב. מה, אני משקרת את עצמי? הרי על דעת כן התחתנתי איתו. עשיתי את המוות לשטחנים, רציתי רק תלמיד מהרמור. קיבלתי, עכשיו אני אשת חבר, ברוך השם. אני שמחה לשלם את המחיר הזה. אז אולי אני קצת עייפה היום, קצת עצבנית, אבל לא יכולה להשליך עליו את העניין. הוא עושה את תפקידו, כאשר היה באמנה איתו. כן, כך סיכמנו, ברוך השם. יפה מאוד. זה שוב התייחסות שכלית, הסתכלות מפוקחת, רחבה, כן.
אבל יש פה גם שאלה.
כן.
אם לכל אחד יש את הטוב הספציפי שלו, ההגדרה של טוב, אז העניין של לימוד זכות נהיה דבר מאוד בעייתי. כי בעצם יש בן אדם שיכול ללמד זכות כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שילמד זכות על בן אדם שגם אנחנו צריכים להגיע לרמה הזאת, כן? אבל בן אדם לא יכול ללמד זכות על זה שמביא לו סתירה, נגיד, כאילו, אז יהיה כבר, יש גבול, כאילו, יש את זה שילמד זכות על זה שהביא לו סתירה, נגיד. הוא ילמד עליו זכות, לא, וזה, הוא היה, והביא לו עוד סתירה, הוא לא, הוא בסדר, זה יום קשה, וזה.
רגע, לא מבין, למה אני לא יכול לתפוס לו את היד?
לא, אבל
שלא ייתן לי סתירה נוספת, ומצד שני ללמד עליו זכות. אני לא יכול ללמד עליו זכות ולומר שבנסיבות החיים שלו,
אבל הוא לא יתקדם.
אין פלא ש... רגע, אני תופס לו את היד, הוא לא ייתן סתירה נוספת, יחד עם זה, אני ללמד עליו זכות. אדם קשה יום, אדם שסבל, לא יודע, מאוד מאוד סבל, קיבל מכות מהילד, ילד מוכה. אז לא יודע, יכול להיות שהוא, לא יודע, לימד המסרות. יחד עם זה, אני אשתדל עכשיו לחנך אותו גם. יכול להיות, אני אתן לו איזה עצה טובה. תפוס את הילד ואומר לו, ילד מתוק, ככה לא פותרים בעיות, זה שאתה מכה אחרים. וזה לא תפתור עצמך שום בעיה. כן? אפשר לדבר איתו על סוחף. אי אפשר למד על הסרות. זאת פעולה משלבת, מה שנקרא שמאל דוחה, וימין מקרבת. ימין מקרבת זה לימוד זכות, שמאל דוחה זה למנוע את ההזק. אין שום עניין לאפשר לתת לי עוד סתירה, זה לא הגשת הלכי השנייה. אני לא מגיש את הלכי השנייה, די שלא, התופעה הזו היא שלילית, יש פה ביטוי שלילי, כן? אבל אני מלמד עליו זכות, אני בא ואומר, הוא לא רע בעצם, בנסיבות החיים שלו, הוא נדחק למקום הזה. אבל המיטו של דבר, הוא היה רוצה לנהוג אחרת. רק הוא לא יודע איך לנהוג אחרת. אתה חושב שהוא רוצה להכות אנשים? כדאי שהוא רוצה להכות אנשים.
בשבילו זה טוב.
אבל בואו תשכנע אותו.
זה טוב אצלו.
לא. לא טוב.
אתה מקצנתי, אבל יש כאלה אנשים
שהטוב יכול להיות שאני אבוא ויציג לו את המציאות בצורה שונה. נגיד שהוא לובש סחבות. ואני אבוא ויראה לו איך אפשר לחיות, כן? איך אפשר לחיות בצורה שונה. הוא יגיד, או, פה אנשים נקיים. פה אנשים... אתה יודע, גם אני רוצה לנסות להיות כזה. אני יכול לשמש לדוגמה. מה זה שימוש דוגמה? מה זה שימוש דוגמה? אני בעצם גורם לאנשים לחשוב אחרת, או להתנהג אחרת מאשר, הם מחפשים את האושר בצורה, הם חושבים שלנקום זה אושר. נקמה מתוקה מדבש. יש אדם שחיפוש התענוג שלו, הוא בעצם מתמצא בנקמה. כלומר, כשאני נוקם, אני מתענג. כשאני משיג אותך, אני מתענג. אנחנו מתחרים, הגעתי לפניך. איזה כיף. בוא נראה אותך שאתה מתענג, שאתה מאפשר לשני להגיע לפניך. זה גם תפיסה. אבל הוא לא מסוגל להגיע אליך שגור. אבל אם הוא יראה דוגמה של אדם שבלרג'יות ונדיבות לב מוותר משלו לטובת הזולת, יבוא ויגיד, רגע, יש דרך אחרת ויותר נקייה, יותר נקייה, כן? יותר מוסרית. למה שלא ילך על פי הדרך הזו? זה לא הטוב מבחינתו, זה לא הטוב מבחינתו, נדחק לזה. כן,
זה בעצם נקודה שמוזמד מה? תקום, תעשה את הכלים
ותיגע, תספור את היקרה לרעיון, ולקרה
משהו
במיוחד. בסדר, באצילות נפשו יכול באמת לסגור את הגמרא, ולהחליט שעכשיו הוא צריך לסייע. כן? האמא יפה, היא עבדה מאוד קשה, היא עובד בשתי עבודות, שלוש עבודות. סיימה בבוקר לעבוד במשרד כזה, הצהריים משרד אחר, ועכשיו היא הגיעה למשרה שלישית שלה, היא מאוד יפה, עכשיו יש תפת כלים, זה סוף היום, כולם יפים. ואני, כן? תוקת תפקידי כגבר, אבי המשפחה, אני שמש דוגמה. לסגור את הגמרא, עושה מהחדר, ועשה, שחק עם הילדים קצת, ידבר איתם. יכול להיות, גם אפשרות. יכול שזה התשובה, יכול שהתשובות אחרות שנתתם, זו התשובה. הכלל הוא, שהתשובה צריכה להיות ממין כזה, שהיא תחזיר את המערכת לנורמליות. היא לא תיצור חוסר איזונים בין האינטרסים של כל השותפים כאן. עכשיו, ביחס לילדים אגב, מה ניתן לומר על הילדים? זה הכי פשוט. מה ניתן לומר על הילדים? אגב, בסך הכל הילדים הם בסדר. בסך הכל הם בסדר. רוב הזמן הם בסדר. הילדים טובים, מכינים שיעורים, לא מכים זה את זה, ולא צועקים. זה סוף היום. הם עייפים. בסדר, זה בהחלט יכול לקרוא, זה סביר. זה מאפיין את רוב רובם של הילדים בעולם. אין פה שום דבר חריג. בביתנו לא צומחת שום מפלצת. עד רבה, אם הילדים האלה במצב של היפות לא היו מתנהגים ככה, זה היה באמת משהו חריג. זה היה משהו חריג, צריך לבדוק להם דופק, אולי בכלל הם לא חיים, יכולים. משהו לא בסדר פה. או שהם מלאכים, אני יודע. אבל זה לא נורמלי, זה לא תכונה אנושית. כן. מה? מה?
ריטלין.
ריטלין, זה ריטלין. ריטלין. אז זה הדוגמה, כן? זה דוגמה לצורות יחס שונות, כן? הפוכות בעצם בין שכל ורגש. איך אנחנו יכולים להסתכל על דברים? דבר אחד חשוב לדעת, שברגע, כן? זה גם יוצא מתוך דברים שאמרנו, ברגע שאנחנו מתייחסים התייחסות רגשית למצב, אין לנו שום סיכוי לפתור את המצב. אין שום סיכוי. כשאתה יחס לפניקה, כשאתה מגיע בצורה רגשית לדבר מסוים, אתה נמצא מול סוגיה. התוספות מפחידים אותך, אורה שמפחיד אותך. אתה לא תצליח למצוא דרך להבין את הסוגיה. כן? טסט. אתה עולה לטסט עכשיו למבחן הנהיגה, אתה מתרגש. אתה מתרגש. אין סיכוי שאתה יודע מה לעשות עם עצמך. עליתי לטסט עם איזה אישה, היא הייתה לפניי. התחיל את המבחן ראשונה, אז המורה אומר לה, טוב, קדימה תיסי, ככה עם משקפי שמש כאלה, הם אוהבים להיות עם משקפי שמש על המורה, כן? שלווי לוח ותיסי. אז היא, רגע, מתחילים? את ברוורס. נכון, נכון, תתחילי בראשון. את בשני. תתחילי בראשון. את עשית שיעורי נהיגה, לא? כן, יודעת, אבל אני עכשיו מתרגש, לא יודע, פתאום שכחתי. אז הוא מכניס לה לראשון, תתחילי לנסוע. אז היא עוזבת בבת אחת, והרכב נכבה. הסתכל עליה. מה קורה לך? לא יודעת, מתרגשת. לא יודע מה מסכים. לא יודע מה לעשות עם עצמי. אז הוא תצא חוצה. בוא תשב אתה. בסדר. האמת שעברתי אחרי 5 טסטים באותו פעם כבר, פה בירושלים חשבתי שאני כבר לא אעבור טסט לעולם אז הלכתי לאריאל לעשות הטסט אז אריאל הייתה כמו איזה עיר בוקרים קטנה היה שם איזה כביש מרכזי עם חצי כיכר בבנייה כן, היה כזה אז הגעתי בדיוק בסוף היום של הטסטרים כזה כבר רצה לנסוע הביתה הייתה לו אולי חתונה או משהו לא יודע מה לקח אותי בנסיעה בין עירונית על כביש ישר, נו בחייכם. ישר למשרד הרישוי, חלפנו בדרך הקצרה, תצא החוצה, אני מסתכל עליהם. תקבל תשובה עד מעט. תוך שעה עברת. רציתי להתקשר למשרד התחבורה להגיד, רבותיי, אני לא בטוח שכדאי שתתנו לי לעלות על הכביש. לא בחנו אותי כמו שצריך. אמרתי את זה למישהו, חצי בצחוק, חצי ברצינות, ואמר לי, שתוק. קיבלת, נגמר הסיפור. אבל היא לא הייתה מסוגלת למצוא את הראש ואת הרגליים. הרגש שלט בה בכזו עצמה, אי אפשר לפתור בעיה בזרועיות. ברגע שאתה רגוע, ברגע שאתה לא מגיב מבחינה רגשית, אתה קודם כל ממתין, דיברנו על ההמתנה ועל הסובלנות. כשאתה ממתין, לאט לאט, כן, מתוך ההמתנה הזו, עולה הכוח השכלי. ככה זה, המלאה החריבה. לא נתמלאה צור, אלא מחורבנה של ירושלים. לא נתמלא הרגש, אלא מחורבנו של השכל. השקטה רגשית מצמיח מיד את שיעור הקומה השכלי, ואז אתה מתבונה מסביב, אתה רואה, וואי, כמה רעיונות. אתה שופע רעיונות. אתה ממש יצירתי. סיפר לי איזה אבא אחד, שהיה לו בעיה עם אחת הבנות שלו. הבת הזאת היא לא מוכנה לצחצח שיניים בשם בני אופן. לא מוכנה. כל ערב אותו ויכוח מורת עצבים. ובסופו של דבר היא מנצחת, כן? הם הולכים לישון מתוסכלים ומעוצבנים. והילדונת חוגגת את החגיגה שלה, ניצחתי את אבא ואמא שוב. החליט האבא לגשת לכל הסיפור בצורה שונה לחלוטין. מה הוא עשה? כך סיפר לי. הילדה הזו היא ילדה בעלת דמיון מאוד מאוד מפותח. כן, אגב, למה היא לא מצחצחת שיניים? אין לה כוח. זה הכל. אין לי כוח, אבא. מה צריך כוח? צריך סיר שיניים. אין לי כוח. טוב. אין לה כוח. אמר אבא, עכשיו אני לא עצבני. אני בא איזה כאל שעשוע. שעשוע. בוא נראה מה נעשה. בשקט. ברגע שהוא מקבל את זה כאתגר, כשעשוע, כניסיון, או כמו שאמרנו, מתוך הסתכלות חיובית על הילדה, היא לא ראה באמת. צריך לגשת אליה בצורה מתאימה לה. כל אחד יש צורת הפנייה שפונים אליו. כנגד 4 בנים דיברה תורה. בוא נלך לי. הוא ניגש בגישה כזו. פתאום צץ לו רעיון עולמי. מה עשה? האבא הזה. הדס. נגיד קוראים הדס. הדס. הגיע שעת הערב. אז היא כבר יודעת שאבא נסתה אומר לבוא לצחצח שיניים. הדס. יש לי משהו לא רגיל. רוצה לשמוע? כן, אבא, אבא, היא אוהבת סיפורים. יש לה כושר דמיון, מאוד פותח. כן, אבא, אני רוצה לעשות איתך משחק, ממש משחק מיוחד. בוא נשחק, אבא. טוב. אז הוא מוציא מהכיס, ארנק אור קטן כזה, תליון כזה, כיס אור, כיס אור. מה זה, אבא? מה שאני אגיד לך, מה זה? כן, אני רוצה לדעת מה זה. מה יש לך בפנים? מה יש לך בפנים? תן לי, תן לי. זה משהו מיוחד בשבילך. מציג את זה עוד פעם מול עיניה, היא מצאה לחטוף, לא, 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 רגע, 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 שתדעת מה יש לי פה בפנים? הוא לוחש לה באוזן, יש לי פה כוח. עכשיו, ילדה עם כושר דמיון פנטסטי, זה לא עובד על כל הילדים, צריך להבין. יש ילדים יגידו, אבא, שטויית. אבל פה, המשחק הזה יעבד. יש פה כוח, זה מלא בכוח, אני מילאתי את זה בכוח, ממש. אני רוצה לתת לך קצת במתנה כוח, שיהיה לך כוח, צחצח את השיניים. אבא, תן לי קצת כוח. אז הוא נותן לה את הכוח ושם לה את הכוח פה. רגע, רגע, אני אשים לך את זה פה, רגע. אשים לה פה. מרגישה את הכוח? נו? לא יצא למקלחת, צחצח את השיניים. אבא, הצלחתי לצחצח את השיניים. אבא, תן לי את הכיס. לא, אני אשמור אותו אצלי, כי אחרת תבזבזי אותו על שטויות. מחר, בערב, אני אוציא עוד קצת כוח. ואתה צריך שיניים. זה הלך נהדר. יש לו? מה הוא רגע? אבל מהו התנאי? שיהיה רגוע. אחרת אין לו סיכוי. הבת שלי, מאז הוא מתמיד צנעה אבוקדו. ואני חיפשתי, לא, זה לא אין עניין. לא צריכה לאכול דווקא אבוקדו. אבל גם שהייתה רק טיפות של אבוקדו בפס, גם שהייתה צלחות עם לכלוך של אבוקדו, היא לא הייתה שוטפת הכלים. היא לא, היה קשה לראות אנשים שאוכלים אבוקדו. זה כבר מפריע, זה לא... חשבתי קצת לידד אותה עם האבוקדו. אז לקחתי את הגרעין של האבוקדו, ושמנו אותו בעדן החלון, הצמיח קצת זה. תראי איזה יופי הגרעין של אבוקדו, תראי איזה יופי של אלים שהוא מוציא. אף אפי כן, היא נגעה בגרעין, כן? אפילו אהבה את זה, אבל את האבוקדו היא עדיין שמרה עליו מרחק. לא רצתה אבוקדו שום דבר. את הגרעין, כן. בהתחלה ציירתי על הגרעין של האבוקדו, זה פרצוף מחייך עם שתי עיניים, והתיידדה עם האבוקדו, כן? עם הגרעין. אבל האבוקדו לא, זה עד היום נשאר ככה. זוכר בתקופת הפיגועים הגדולים בתל אביב, קו 5 וכו'. אז ילדים נורא פחדו מאוטובוסים. פשוט פחדים מאוטובוסים. אוטובוס, זה היה שם מרדף לפצצה. ילדים, מה לעשות? כך זה מתקשר בחוויה הילדותית שלהם. אז היו צובעים את האוטובוסים, מציירים על האוטובוסים כל מיני ציורים יפים כאלו, כדי שילדים לא יפחדו לעלות על האוטובוסים. יפחדו על האוטובוסים. אומרת, אנחנו רואים שכאשר אנחנו באמת שולטים על הרגש, יש לנו אפשרות לחשוף ולגלות המון המון דרכים. והכלל הוא שאין דבר שאין לו פתרון. אם אנחנו לא מוצאים פתרון, זה סימן שאנחנו לא מספיק יצירתיים. סימן שאנחנו לא מספיק, הייתי שכליים להגיד, זה נשמע קצת, מה זה שכליים? מה, כל אומן הוא שכלי? לא כל אומן הוא שכלי. אז זה דווקא שכלי. לא צריך להיות שכלי במובן הקר, אבל שלא יעקב דבר את השכל, זה יכול להופיע, הפתרון גם יכול לבוא מתוך השראה האמנותית. אבל לא רגש נמוך, לא רגש נמוך שלוקח את הדברים לצד אחד ומפר את האיזונים. זה מה היא בא לי עבור. כן. יש איזו שאלה לגבי הדברים? שרוצה להוסיף משהו? כן. בנוגע לזוגיות. טוב, הדוגמה שנתנו כרגע היא גם נוגעת לזוגיות, נכון? קצת. עוד דוגמה בין הזוגיות. לחדד משהו בעניין הזה? לחדד. בנוגע לזוגיות. יכול להיות דוגמה פשוטה, כן, זוג יוצא לחתונה. אמורים לצאת לחתונה. שעת החופה היא 7:30. צריך לנסוע מרחק של 20 קילומטר. השעה כבר 6:30. לא 7:30, 7 נגיד. הגבר כרגיל כבר מוכן, מה יש לו כבר סך הכל לשים עליו, איזה חולצה ונכנסיים, להתאפר או לא מתאפר. כן, תסרוק מיוחדת, לא צריך, כן, מעביר את המסרק, פעם אחת אם נשארו לסערות, נגמר סיפור, זורק איזה כיפה על הראש, ונגמר סיפור. הוא מחכה בבית, אחרי זה רואה שהוא כבר לא יכול לחכות בבית יותר, כל פעם שהוא יוצא בבית, הוא נמצא בתוך הבית, הוא רק שומע אותו שם במראה, הוא מקבל לחץ, הוא הולך לאוטו, יושב באוטו, מחכה. מגיעה. שעה כבר 7:10, 7:15, יש להם לנסוע 20 קילומטר. לא מגיעה. סוף סוף היא מגיעה. מגונדרת, ריחנית, מלובשת יפה, הכל טוב יפה. והוא אוכל את עצמו כל הדרך. הוא רוצה להגיד לה, מה קורה איתך? את לא יודעת שאנחנו פעם מתחיל. זה טבעי. זה קורה להמון גברים. תגובה רגשית מונעת ממנו מלשאול את עצמו, מה באמת גורם לאישה להתנהג ככה? מה גורם? האם יש לה סדר עדיפות שונה? סדר עדיפות שונה. חופה מספר 2. מספר 1 זה קודם כל איך שאני נראית. כיוון שנבראתי לי יופי, ולא נבראה אישה אלא לי יופי, זה מאוד מאוד חשוב לאופן שבו היא מייצגת את עצמה, מייצגת את משפחתה. היא רוצה לראות מכובדת ונאה, אפילו לכבוד בעלה אגב, או לכבוד האירוע, אבל אין לה אפשרות כרגע לשים לב לעובדה שטבעה הוא שונה. הטבע הנשי הוא שונה. באותה מידה, אם הוא רואה את המדברת עם שכנתה שעה שלמה, מדברת, 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 יורדות לדקויות של סוגי חיתולים ומטרנות וכל, מדברת שעה. והוא, גברים שתקנים בדרך כלל, ממעטים בדיבור, מסתפקים באמירות כלליות, לא יורדים לפרטי דברים כל כך, מיוחד בשיחות עם נשותיהם. לא. והוא שומע את כל המלל הזה, האינסופי, הוא אומר לעצמו, מה כל הקשקשת הזו? עכשיו, זה כמובן מפריע לו, לשאול את עצמו, רגע, אולי זה חלק מהחוקיות של האישה, הטבעית, הנפשית שלה? 10 קבין שיחה ירדו לעולם. 9 נטלו נשים. למה נשים משוחחות כל כך הרבה על פרטים? אומר הגבר לעצמו. בשעה שהוא יושב בתוך האוטו, נגיד, הוא חושב על טבע אשתו. למה היא כל כך מתקשטת לפני? למה היא מדברת עם שכנתה? רגע, עכשיו הבנתי למה היא מדברת עם שכנתה כל כך הרבה. אני מבין. הרי אם אני הייתי צריך לקחת אחריות על הפרטים של החיים, הייתי כבר גר באיזה מאורה אולי, או באיזה, לא יודע בתוך מה. אז יש מישהו שברוך השם ייפה לו הקדוש ברוך הוא אומנותו בפניו, והוא עושה בשמחה את עבודת הפרטים, כל הדברים הקטנים, איזה סוג סכום כדאי לקנות, ואיזה כוסות נשברים פחות, ואיזה תבניות יותר חסינות בפני החום של התנור, ומה יצא מן השוק, ומה נכנס. אני אתעסק בזה? אבל אם לא יהיה מישהו שיעסוק באדיקות בדברים האלו, כל הבסיס החומרי נשמט. ובעיה, אז איזה יופי שיש אישה שעושה את זה, בשמחה אגב, היא עושה את זה באומנטיות מתוך גישה ערכית אגב, זה לא סתם עיסוק בחומר, זה גישה ערכית, זה גישה של קיום העולם, היא רוצה לקיים את המסגרת הפיזית כדי שיהיה בסיס לגידול הילדים, ללימוד תורתו של הבעל, שימצא מיטה מוצעת, שולחן ארוך, נר דולק, אישה מקושטת לבעל, זה חשוב ביותר. אז זה כבר נוגע לחוקיות אלוקית, שאחד הביטויים שלה זה ההתקשטות, זה הדיבור המרובה. כן. אבל כדי להגיע לחשיבה כזו, הוא חייב להיות רגוע. אם הוא לא רגוע, שום סיכוי. הוא ייחס לתכונות שליליות מאוד, וקטנות, ומה שאתה לא רוצה. די שזה לא. כן. טוב, נעצור כאן.